טוב, רבותיי, בואו נתחיל. אנחנו שוב בסדרה הזו שמתעסקים, המקרנו זה בניין האישיות, על פי 8 פרקים לרמב״ם והרב קוק. שוב, אנחנו משתמשים בטקסט של 8 פרקים, בחיבור הזה של הרמב״ם כבסיס, כפלטפורמה, לגבי כל הנושא הזה של איזון אישיותי ותיקון המידות. אנחנו ראינו א' בשיעור אחד את ה... דיברנו על האישיות של הרמב״ם, על פי מאמר של הרב קוק, אישיות של הרמב״ם שמשקף את כל הנושא הזה של מה שהרמב״ם רוצה לבנות בנו בשמונה פרקים, שזה אחדות כוחות הנפש לתכלית אחת, לדבר אחד. שבוע שעבר דיברנו, נתנו 5 הקדמות כלליות לכל הנושא הזה של לימוד מוסר, דיברנו על ה... גם על המבנה של 8 פרקים, מה ההבדל בין אמונה ללימוד מוסר, מה הדרכים שהרמב״ם מציע, עוד פעם, בצורה מאוד מאוד כללית, אנחנו נעבור על הדברים בצורה מסודרת, לאט לאט במהלך השנה, מה הדרכים שהרמב״ם מציע לפתח את העבודה המוסרית, דיברנו על כך שמוסר זה גם משהו מאוד אינדיבידואלי, משהו שמופיע אצל כל אחד בצורה ייחודית בנפש, כל פעם גם משתנה מדבר לדבר. היום אנחנו רוצים לקרוא את ההקדמה, שהרמב״ם כתב הקדמה להקדמה, זאת אומרת כל 8 פרקים זה הקדמה ל... פירוש המשנה לרמב״ם למסכת אבות, אבל הרמב״ם כתב גם הקדמה לחיבור הזה, או שנקרא פתיחה. אני אקרא בצורה מהירה את הכל, כי זה קטע קצר, ולאחר מכן אנחנו נתעכב עליו מילה מילה. כבר ביארנו בפתיחת זה החיבור מהסיבה אשר הניע המחבר לקבוע זאת המסכתה בזה הסדר, וזכרנו גם כן גודל התועלת בזאת המסכתה, וכבר יעדנו פעמים במשק קדם מזה החיבור, שנדבר בזאת המסכתה בעניינים מועילים ושנעריך בה קצת עריכות. למה? מפני שהיא א', אף על פי שתראה מבוארת קלה להבין, הנה המעשה במה שכלול בה אינו קל על כל בני אדם, ב', גם לא כל ענייני המובנים מבלי פירוש מספיק. אני קורא שוב במהדורה של הרב שילת, יש כאלה שמחזיקים פה מהדורה של אבן תימון או שהרוב אפילו. טוב, סך הכל זה פחות או יותר אותם, הרמב״ם כתב את הדברים בערבית, אז אין לאף אחד פה... מה שנקרא שלטו, הגמוניה על איך בדיוק מה הרמב״ם כתב, אבל בסדר, אם יש איזה הערות שאתם רואים בתרגום שלכם ששייכות, אני אשמח לשמוע. אם היא אותה מביאה לשלמות רבה והצלחה אמיתית, ובפני זה ראיתי להרחיב בה הדיבור. וכבר אמרו עליהם השלום, הימן דווי למה וחסידה לקיים מילי דאבות, ואין אצלנו למעלה למעלה מן החסידות, אלא הנבואה והיא מביאה אליה, כמו שאמרו, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הנה אדבר מדבריהם שהמעשה במוסרי זאת המסכתה מביא לנבואה, מפני שהיא כוללת חלק גדול ממעלות המידות, והנינו עתידים לבאר אמיתת דבר זה. וראיתי להקדים קודם שהתחיל בפירוש הלכה הלכה, פרקים מועילים יושגו לאדם מהם הקדמות, ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנו עתידים לפרש. ודע, כי הדברים אשר אומר אותם באלה הפרקים ובמה שיבוא מן הפירוש, אינם עניינים שחידשתים אני מעצמי, ולא פירושים שבדיתים, אלא הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים במדרשות ובתלמוד וזולתו, מחיבוריהם ומדברי הפילוסופים גם כן, הקדומים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם. ושמע האמת ממי שאמרה. ואפשר שיביא לפעמים ממרה שלמה, שהיא לשון ספר מפורסם, ואין בכל זה רע. ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם, לפי שאני כבר הודיתי בזה, ואף על פי שלא אזכור, אמר פלוני, שזו עריכות אין תועלת בה, ואפשר לפעמים ששם האיש ההוא יכניס בלב מי שאין תבונה בו, שזה הדבר הנפסד, ויש בו תוך רע שלא ידעו. מפני זה ראיתי שלא לזכור, האומר, הואיל בכוונתי שתושג התועלת לקורא, ושנבר לו העניינים הצפונים בזאת המסכתה, וענייני מתחיל עתה בסחירת הפרקים, אשר ראיתי להקדימם אינה לפי כוונתי, והם 8 פרקים. טוב, הקדמה שוב מאוד תמציתית, מאוד מרוכזת, שהרמב״ם בונה לנו עוד כמה נדבכים לפני שאנחנו ניגשים תכלס לעבודה המוסרית. אומר הרמב״ם, כבר ביארנו בפתיחת זה החיבור מהסיבה אשר הניע המחבר לקבוע זאת המסכתה בזה הסדר. שהרמב״ם מתכוון בפתיחת זה החיבור, מתכוון בהקדמה הכללית למשנה. כמו שאמרנו, הרמב״ם כתב פירוש למשנה, סיים אותו בגיל 30, והוא כתב הקדמות מרכזיות לחלקים, כן? יש הקדמה כללית לכל המשנה, ששם הוא עושה את כל סדר ההשתלשלות של התורה שבעל פה, וגם את הסדר של המסכתות. אמרנו, יש גם הקדמה לפרק חלק, שעוסקת בתחום הקדמה לכל הרעיון האמוני. בכל מקרה, בהקדמה למשנה, הרמב"ם מסביר שמסכת אבות מוקמה על ידי המחבר, הכוונה היא כמובן רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מוקמה במסכת נזקים. מסכת נזיקין. כן, שלכאורה זה המסכת שנראית מבט ראשון הכי רחוקה מהרעיון של מסכת אבות. מסכת נזיקין עוסקת בעניינים אמוניים, בירידה אל הפרטים, בהתעסקות, אפשר להגיד טכנית, כן, בכל המערכות היחסים והמתחים שקיימים בין אדם לחברו. מסכת אבות, שוב, עוסקת בדברים מוסריים, רוחניים ופשטים. אבל כמובן, הקשר, למרות שמבט ראשון הוא נראה לא ברור, הוא מאוד ברור. כן, דווקא בנקודה הזו שבני אדם מגיעים, מה שנקרא, לכסף, שמגיעים לנקודה הרגישה הזו שמעוררת את כל החיכוכים והמתחים, כל היחסים הטעונים האלה בין אדם לחברו שהם סביב הדבר הזה שנקרא כסף, אז זה הזמן שכל היצרים וכל המידות הרעות הם יוצאות החוצה. ולכן זה בדיוק הזמן ללמוד מסכת אבות. זאת אומרת, במקור הרמב״ם כתב את זה שזה נועד לשופטים, כן? לאותם שופטים ש... עסוקים במסכתות, במקמה, במציע, במבטרה, שעוסקים בכל מערכות היחסים בין השכן לשכנו, בין חבר לחברו, אז שהם צריכים שיהיה להם גם את האיזון האישיותי הזה במסכת אבות. אבל שוב, אנחנו מותחים את זה, כמובן גם לכל אדם ואדם. בסדר? מטבעו של הכסף שהוא נמתח למחוזות לא תיאורים, למחוזות אפלים. זאת אומרת, כאשר אדם, ושוב, זה לא דווקא חייב להיות כסף במשמעות הפשוטה שלו, כאשר אדם מגיע לחיכוך עם הסביבה, ששיא הביטוי של זה, זה במערכות יחסים אמוניות, שם בדרך כלל הוא נצטרך להפעיל את העבודה המידותית שלו. מצד אמת, עבודה מידותית היא האדם כלפי עצמו, האדם צריך להגיע לאיזון אישיותי עצמי. אבל מכיוון שאנחנו לא תמיד מצליחים לעשות זה בעצמנו, אז הקדוש ברוך הוא עשה חסד עמנו וגרם לנו לחיות בחברה. וכאשר אדם נמצא בחברה על כל המשמעויות של כך, אז מוצבת לו מראה מבחוץ איפה הוא עומד. בסדר? מבחינה מוסרית, שכאשר אדם נמצא עם עצמו הוא יכול כמובן לדמיין, יכול לחשוב שהוא נמצא במצב מוסרי שהוא לא נמצא בו באמת, כאשר הוא נפגש בחיי החברה, התוססים, הטעונים וכו', הדבר הזה מכריח אותו לברר את מידותיו. ולכן המקום להכניס פה את מסכת אבות זה סדר נזיקין. בסדר? במקום שבו בן אדם הולך ומתמודד עם המציאות החברתית. וזכרנו מהרמב״ם גם כן גודל התועלת בזאת המסכת. כן? מסביר הרמב״ם, למה כל כך קריטי ללמוד מסכת אבות כמו שנראה, שזה המסכת שמובילה לנבואה, זה המסכת שהיא המפתח לכל בניין האישיות. וכבר יעדנו פעמים במשק אדם מזה החיבור, שנדבר בזאת המסכתה בעניינים מועילים, שאנחנו אומרים עניינים מועילים, הכוונה עניינים חשובים, ושנעריך בקצת עריכות, הנה וזו הנקודה החשובה, שתי סיבות. למה צריך להעריך במסכת אבות, ולהעריך בפירוש של מסכת אבות? א', מפני שהיא, המסכת הזו, אף על פי שתראה מבוארת קלה להבין, הנה המעשה שבמשק כלול בה אינו קל על כל בני אדם. רבה נותן פה הגדרה מאוד מאוד מדויקת ללימוד מוסר. לימוד מוסר, קרי בניין האישיות, הוא קל מאוד ללימוד וקשה מאוד ליישום. בניגוד ללימודי אמונה, שתכף נדבר עליהם, או לימודים אפילו של תחומים יותר חיצוניים, כמו גמרא, הלכה, שאתה עוסק פה בצד קוגניטיבי, בהבנה שכלית, בהבנה אינטלקטואלית, ואז ממילא, אז אומנם יש קושי בהבנה, בסדר? אבל ברגע שאתה קולט את זה, אז אתה קולט את זה. לימודי מוסר, כל עניינם זה הספיגה בנפש. ועל מנת להוריד דברים לנפש, זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד מורכב. יש כזו אמרה לרבי ישראל סלנטר. רבי ישראל סלנטר היה אבי תנועת המוסר. אנחנו נתעסק בזה הרבה בלימוד הזה של בעניין האישיות, גם מתוך הזווית של הרב קור, גם מתוך הזווית של הרמב״ם, בכל הנושא של תנועת המוסר. זו הייתה תנועה במזרח אירופה. אם אני לא טועה, בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, שבעולם הישיבות ניסו מאוד מאוד לטפח את הפן הזה של לימוד המוסרי, שוב, בגלל שחשו שיש איזה פער שנוצר בין הלמדנות האינטלקטואלית, הלמדנות התורנית, לבין מה שזה יצר באישיות. וזו הייתה תנועה שהכניסה לתוך עולם הישיבות את הנושא של לימוד מוסר. עד היום בעולם הישיבות יש דבר שנקרא סדר מוסר, תכף אני אדבר גם איך עושים את זה. ורבי ישראל סלנטר, שהוא היה אבי תנועת המוסר, הוא המעצב הרוחני שלה, יש לו ביטוי באחד מהכתבים שלו שהוא כותב, שלשנות מידה אחת זה יותר קשה מללמוד את כל השס. זה לא בא כמובן לייאש מללמוד מוסר, מלתקן מידות, זה בא להגיד שללמוד שס זה קל. ללמוד את כל השס זה קל, ועכשיו לתקן מידות זה קצת יותר קשה. זה ככה צריך לתפוס את הדברים של רבי ישראל סלנטה. זה הפשט. בסדר, רוצה להגיד ששוב, לשנות את האישיות זה דבר שהוא בהרבה יותר קשה. למה אומר הרב קוק בספר אורות, למציאות אין כנפיים מאירות כשם של החזון. החזון הוא מופשט, ההבנה השכלית, שכל זה מימד רוחני, מימד מופשט. ממילא קל מאוד להיות במקום X ועכשיו בשכל לדבר על, לדבר ולהבין מחוזות בהרבה יותר רחוקים מהאדם. האישיות, הנפש, זה כבר משהו ששייך לעולם, לא נקרא לזה חומרי, אבל לעולם שקשור לאישיות שמופיעה גם בגוף. וממילא בהרבה יותר קשה להספיג את המידות בנפש. והדבר הזה, זה מפתח שהרמב״ם אומר לנו את זה על ההתחלה, כי זה אחד הדברים הכי מתסכלים בלימוד מוסר. אדם לומד, 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 ורואה שהוא לא משתנה. בסדר? זה תוצר כמעט טבעי. צריך לדעת שזה המציאות הנורמלית. בסדר? עבודת מוסר היא דורשת עבודה מאוד סיזיפית, מאוד סיזיפית במובן סוזר שמתקדמים ממנה, אבל היא דורשת המון המון חזרה והמון המון שוב התגבשות עם הדברים, והרבה פעמים יש רגרסיות וחזרה אחורה. זה אי אפשר ללמוד מוסר באופן מה שנקרא כמו שלומדים לימודים אחרים, שאתה לאט לאט חותך את הדברים ומקיף אותם. עבודת המוסר היא דורשת ערנות, דורשת התמודדות, דורשת כל הזמן אימות עם מה שהיה קודם, ולכן הדבר הזה אומר הרמב״ם, הנה המעשה במשק כלול בה אינו קל על כל בני אדם. יש פה קושי אדיר לשנות את האישיות, קושי שחייבים להתמודד איתו, ומכל מקום זה מה שעומד לפנינו. דבר נוסף אומר הרמב״ם, וגם לא כל ענייני המובנים בלי פירוש מספיק. זה נדבך שני. ללמוד מוסר א', זה קשה ליישום, קשה להספיק את זה בנפש. דבר שני, עוד ברמת הלימוד, גם בשביל להבין, זאת אומרת, גם בשביל להבין את לימודי המוסר, זה דבר לא פשוט. למה? הדבר הזה קשור בכלל לכל לימודי אמונה. יש בעיה בלימוד מוסר ובלימוד אמונה. אנשים חושבים שהם מבינים והם לא מבינים. אנשים חושבים שהם מבינים את מה שהם לומדים וזה לא כך באמת. הרב ככה כותב במוסר אביך. פרק א', פסקה א', שבוציא תצא מכם דפים, מצטער ולא המכונה לא עבדה. וחוב כי מי שמסתכל במחשב צירפתי דף מקורות שם. אומר הרב כך, מצוות עירת השם ולימודה. בהקדמה לספר מסילת ישרים כתב החסיד ז"ל, כן רבי הרמח"ל, שהעניינים הנידונים בספרו אמיתתם גלויה לכל, אלא שנשכחים בטבע הרגל של פרסומם ופשיטותם. כל מי שכותב ספר מוסר כותב לך בהקדמה, תדע לך מה שאתה הולך ללמוד זה דברים ידועים. באמת זה נכון, שאנחנו קוראים את הדברים של מסילת ישרים, קוראים את הדברים של הרמב״ם, זה נראה דברים שפשוטים, כן, צריך חסידות, צריך אהבה, צריך יראה, צריך לא לכעוס וכו'. אבל אומר הרב, והנה באמת עניין העבודה בכלל, והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל, אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. פה זה הקאץ' בכל הנושא הזה של לימודי אמונה, ובעיקר לימודי מוסר. כל תחום שאתה לומד בחיים, ברור לך שאתה לא יודע. זאת אומרת, שאני עכשיו הולך ללמוד משהו בגמרא, אני לומד פה עכשיו מושג, לצורך העניין מושג מיגו, הוא מושג שנקרא בר מצרה, שאדם מתקל במושג הזה, אם הוא לא יודע מה זה המושג הזה, אז הוא מבין שהוא לא יודע. כי יש פה לימוד שבאיזשהו מקום הוא חיצוני, זאת אומרת, זה לא משהו שנמצא אצלי בנפש, זאת אומרת, זה נמצא בנפש, במובן הנשמתי וכו', אבל בהכרה הגלויה זה לא נמצא אצלי. ואז ממילא אני מודע לכך שאני לא מבין אותו, ואני פותח פה במסע ארוך על מנת להבין את המושג הזה. בוודאי הדברים ככה בלימודי חול. אתה יודע שאתה לומד בשפעה מתמטיקה, חוק פיזיקלי, אתה לא יודע אותו, אז אתה יודע שאתה לא יודע, וזה נותן לך עכשיו את המוטיבציה ללכת ולהשקיע וללמוד אותו. לימודי מוסר הם נבדלים מזה שלכולנו יש נגיעה בהם. בסדר? שאנחנו מדברים עכשיו על זה שצריך להיות נדיב. שעל זה שצריך להיות חרוץ, שעל זה, גם ילד קטן שאתה אומר לו את המילים האלה, יש לו איזה לינקג', יש לו איזה קשר, אבל יש לו קשר ברמה מאוד מאוד בסיסית, בסדר? שאנחנו מדברים למשל על אהבה, איך מפתחים את מידת האהבה? אהבה זה רגש, לפי הרמב״ם אפשר לפתח את הרגש הזה, בסדר? בניגוד לדברים כמו דמיון, שהרמב״ם אומר שאי אפשר לפתח, וגם לא טוב לנסות לפתח, נושא של רגש, הרמב״ם אומר דווקא מאוד צריך לפתח, בסדר? גם מי שיש לו קצת בעיה בתחום הזה, כי שוב הוא נולד אשכנזי, או לא יודע, כל בג אחר שעולה בדעתכם, אז הוא צריך לפתח את זה, בסדר? אדם צריך לפתח, אדם אומר, אני לא אוהב ללמוד תורה. בעיה, זה לא תירוץ. אדם צריך ללמוד איך לפתח אהבה ללימוד תורה. בסדר? אדם חלילה יש לו בעיה עם האהבה שלו למשפחתו. גם. זה משהו שלפי הרמב״ם ניתן לעבוד עליו. ללוש ולמתוח את השריר הזה של הרגש של אהבה. מה זה?
זה רמב״ם, זה השכלה, זה לא רגש.
לא, זה רגש. זה זה מתחיל, אומר הרמב״ם, חלק מהדרכים לעורר את הרגש זה על ידי לימוד השכלתי, חלק. אבל בסופו של דבר צריך להופיע ברגש. בן אדם צריך להרגיש יותר. שוב, דיברנו עצמם פעם שעברה על נושא של תפילה. בן אדם צריך להרגיש יותר את הרגש התפילתי.
זה
מהשכלה. אמרנו, הרמב״ם יש לו כמה שיטות, גם על ידי לימוד, גם על ידי עשייה, זה מעורבב. רגש זה בדרך כלל תוצר, אבל לא לגמרי. יש גם עניין של פיתוח רגש מצד עצמו. שאדם, כן, יש גם דבר כזה. אפילו אצל הרמב״ם. אדם צריך להתרגל, נראה על זה, איך להתרגש. אפילו לפעמים אנחנו משתמשים באמצעים חיצוניים בשביל לעורר את הרגש. כן, רב נחמן ברסלב כותב, נכון? שאם אתה רוצה לעורר את הרגש, אז הוא משתמש בריקוד. בסדר? גם משהו שהוא על פנה מאוד חיצוני, אבל זה יוצר איזושהי התרגשות. בשלב הראשון מלאכותית, שהיא אם, אבל היא מסוכנת נכון, אם לדברים הנכונים, אז היא גם תופיע בתוך האישיות. כן.
אפשר להם את הרגש לאור משהו שהוא בעצם לא ראוי לאהבה?
לא. זה אשליה, זה דמיון. אם אדם עכשיו מנסה, אוהב משהו שלא ראוי לאהבה על פי תורה, אז זה אשליה ודמיון. בכלל, בסדר, התכוונתי על פי תורה במשמעות הרחב שלה. כלומר, לא על פי האמת, לא, אז אדם צריך לא לפתח שם תורה. לא בסדר, ואדם צריך, זה שהוא אוהב משהו שהוא לא נכון, כשל חמור במוסריות.
לא, אני לא אוהב, נגיד אפילו, כמו, אפילו משהו של התורה, נגיד, יש, נגיד, צריך לא,
אבא ואמא. כן, אתה כן צריך, צריך, אדם צריך, אומנם זה קל להגיד, קשה ליישום, אבל כן, אדם אם חלילה יש לו הורים בעייתיים מאוד, אז כן, הוא צריך לפתח יחס של דו מקביל בנפש, שמצד אחד, הבנה שמה שהם עושים לו זה דבר חמור מאוד, ועל זה יש לו תרומת עליהם וכולי, אבל האהבה לזה שהם הולידו אותו, והם הצינור שדרכו נשמתו הופיע בעולם, זה דבר שאסור שיתנתק. וזה לא טוב, אנשים שגדלים עם ניכור ביחס להוריהם, לא משנה עכשיו מה הוריהם עושים, זה דבר שיש לו אחרי זה השפעה מאוד חמורה על האישיות. בסדר, לא אמרתי, הפעם לא אמרתי, אתה רואה, לא הסתבכנו, לא אמרנו. רק אומר, אדם...
זה מוזר, כי זה טבעי שבן אדם לא יאהב להגיד.
זה טבעי, מה זה טבעי? אז אדם צריך לעבוד, שהטבע הספונטני והחושני לא ישתלט אליה, אלא ילך על פי טבע התורה. עוד פעם, אנחנו קל להגיד את זה כמובן, אבל זו עבודה קשה, אבל היא ניתנת ליישום, וכנה לפוך אגב. כשאדם אוהב משהו שלא ראוי לאהוב, תקלה, צריך להגיע למצב כזה, ושוב, זה מה שהרמב"ם עובד, אנחנו עובדים על הרצון וכו', שהוא לא יאהב את זה. בסדר? שהוא עד כדי, חלילה, בן אדם מתאהב במישהי נשואה. לא רק שאסור לו ליישם את זה, עצם זה שהוא מרגיש חיבור של אהבה כלפי הדבר הזה, זה מראה על בג מאוד רציני בכל האישיות שלו. שהוא מצליח להתחבר ולאהוב משהו שהוא אסור על פי האמת, זאת אומרת שהוא לא נכון. זה דבר שהוא... טוב, זה קשור בכלל הפעם לכל העניין הזה, שאדם לאט לאט מסמכן את האישיות שלו, שהוא כבר מרגיש, ואפילו ברמות של חושים, דיברנו על זה פעם, הרב קוק כותב בפנקסים שלו, שהוא היה עובר ליד בית כנסיות, ליד בתי עבודה זרה, הוא אומר, הוא היה מרגיש ריח של בית הכיסא. מרגיש בחוש. זאת אומרת, אדם מגיע לכזה מצב של אחדות כוחות הנפש, עד שהחושים שלו הם מקבלים צביון אחר. בסדר? בוודאי ברמות הנפש. אז אמרנו, לנושא הזה של רגש אהבה, כן? אז גם ילד קטן יודע מה זה אהבה. אני חוזר שוב לדבר שלנו, למה לימודי מוסר נראים לא מובנים. ילד קטן, הוא אומר, אני גם אוהב, מגיל קטן, אני משתמש בביטוי הזה אהבה. מילא שהוא מגיע אחרי זה למסילת ישרים, הוא מגיע לאורחות צדיקים, הוא רואה שם שמדברים על אהבה. הוא אומר, בסדר, נו, ברור, מה יש פה לדבר? רק שהוא לא מבין שהוא אומר את המילה אהבה, ושהרמח"ל אומר את המילה אהבה, שהרמב"ם אומר את המילה אהבה, ושהרב קוק אומר את האהבה, זה לא אותה מילה שהוא מתכוון. שהוא מתכוון, אני אוהב גלידה, הוא מתכוון במשמעות של הנאה חושנית. אני נהנה עכשיו מהסיפוק, עוד פעם, החושני, החומרי, שהגלידה נותנת לי. ושהרב קוק אומר, אני אוהב, כן? הוא מתכוון במשמעות של חיבור והזדהות ופתיחות אל השלמות האינסופית וכו' וכו', לא משנה, כל מיני תאומים שאני גם לא כך מבין מה הם אומרים, אבל ככה הרב קוק כותב בדברים שלו. אז שוב, אדם צריך להגיע למצב שהוא לומד לימודי מוסר, שלא יתקבע בתובנות שיש לו בתוך המילים הללו, אלא יגמיש את המחשבה לקבל עכשיו תכנים חדשים באותו לבוש. זה דבר לא פשוט. שוב, בן אדם צריך לקחת את העולם המושגים הישן שלו, ולהרוס אותו ולבנות מושג חדש, לבנות עולם חדש. זה דבר מאוד לא פשוט, כי שוב, בן אדם בדרך כלל מתקבע בעולמות שהוא כבר שריין לעצמו. כי להשתנות זה דבר לא פשוט. כשאתה לומד תכנים חדשים, אז מה שנקרא, אתה בול לטרסה, אז אתה מקבל מה שנותן לך ואתה מתקדם הלאה. פה אתה צריך לקחת את כל המושגים שגדלת מגיל צעיר, הנה פה הרמב"ם אומר פה על כוח הרצון, על כוח הדמיון וכו', לנו יש בראש מושגים מסוימים, גם מה עושים עם התכונות האלה, והנה עכשיו אומר לך הרמב"ם, לא, צריך לשנות את זה. אז שוב אני אומר הרב, אבל הידיעה בלימודי המוסר היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. כי לפי קדושת עמקי חוכמת העירה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, לא יוודו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהיגיון הלב בדיבור הפנימי. לימוד מוסר זה היגיון פנימי, זה דיבור פנימי. ולכן אני מחזיר אתכם לנקודה שדיברנו פעם שעברה, לכן גם בסופו של דבר כל לימוד מוסר הוא בלב הפנימי של האדם, הוא בשפה שהאדם מפתח לעצמו. לימוד מוסר סודה חייב לרדת אל הנפש הפרטית של האדם. הרב כותב את זה בהקדמה למוסר אביך, הרב קוק כותב שכל אדם צריך לכתוב לעצמו ספר מוסר אישי. בסדר? כי עד שבן אדם, עוד פעם, כי לדבר במילים, גם במילים שאנחנו מדברים עכשיו בשיעור, אנחנו מדברים במילים שהם טרימינולוגיה מאוד מאוד בסיסית. אם אדם רוצה להוריד זה לנפש שלו, הוא חייב לקחת את כל הדברים האלה ולתרגם אותם למינוחים שקיימים אצלו בנפש, ולמתוח אותם למינוחים יותר גבוהים. כן, זה מה שהרמב"ם מסביר. הרב, מה שהוא מסביר במוסר אביך, זה את ההקדמה של הרמח"ל למסילת ישרים. שומע הרמב"ם גם, הדברים נראים פשוטים, אבל לא תשיג אותם רק על ידי חזרה, כלומר הפנמה, צריך לעשות הרבה הדברים, ושוב הורדה אל העולם המושגים שלי, אל עולם הסיטואציות שלי, עולם הנפש הייחודית שלי. בסדר? בגלל כל הדברים האלה, אומר הרמב"ם, אל תיטה. זה אשליה לחשוב שמסכת אבות זה עצות קטנות לחיים מאושרים. זה לא. מסכת אבות, יש פה עומק אדיר שהוא קשה ליישום וקשה להבנה, ועל שני המכשולים הללו אני מנסה לתת לך פה עכשיו את 8 פרקים שישמשו כגשר לתוך המסכת העמוקה הזו. אומר הרב, וכבר יעדנו פעמים במשך קדם מזה החיבור, שנדבר בזאת המסכת בעניינים מועילים ושנעריך בה קצת אריכות, מפני שהיא, אף על פי שתראה מבוארת, קלה להבין, אבל הנה המעשה במשק כלול בה אינו קל על כל בני אדם. זה קשה ליישום, וגם לא כל ענייני המובנים. גם אמרנו אפילו ברמה האינטלקטואלית, שוב, אתה מבין פה רק את הצד החיצוני, את המעטפת החיצונית של המילים, ולא את העומק שלהם. אם היא אותה, מביאה לשלמות רבה והצלחה אמיתית. וזה, אומר הרב, על זה המפתח להצלחה. כן, הצלחה, לא כמו שאומרים היום, כן, מפתח להצלחה על הקריירה. המפתח להצלחה לעולם הבא שלך. בסדר? מפני זה ראיתי להרחיב בדיבור. שהרב אומר את המילה להרחיב, הכוונה פה לא רק במשמעות כמותית, אלא יותר במשמעות איכותית. כן? כך זה מתורגם. יש לי מישהו את התרגום של הרב קפח? במקרה? או כולם פה עם אבן דימון. יש כאן מישהו את התרגום של הרב קפח? לא. משנה הרב קפח, לתרגם את זה, אני חושב, במילה הזו באופן יותר מדויק לכוונת הרמב״ם. שוב, מדבר שם יותר להעמיק בדיבור. בסדר? זה הכוונה. לא להוסיף מלל, סך כל הפירוש של הרמב"ם מסכת אבות, זה לא, ראינו כבר פירושים ארוכים יותר, זה יותר להעמיק בה את התובנות. זה חלק ראשון של ההקדמה. וכבר אמרו עליהם השלום, איימן דווי למאווה חסידה לקיים מילי דאבות. שימו לב, לפי הרמב"ם, הגדרת המושג חסיד, זה לא מי שהולך עם שטריימל ורוקד, אבל שזה גם יכול להיות חסיד, הגדרת חסיד זה מי שמגיע לאיזון אישיותי. ככה זה אצל הרמב״ם. אצל הרמב״ם הגדרת המילה צדיק זה יותר שלמות למדנית, שלמות שיותר עסוקה בהשתלמות של ידע תורני, וחסיד זה פונקציה, חסיד או חסידה, לא משנה, זה פונקציה של השתלמות נפשית. כשאדם מגיע גם אצל המסילת ישרים זה ככה, נכון? סוף המסילת ישרים זה שער החסידות. כשאדם מגיע לאחדות מלאה של כוחות הנפש, זה ההגדרה של חסידות, מתחסד עם קונו. בסדר? מגיע למצב של עין בעין עם קונו, עם ריבונו של עולם.
יש פה קפיצה של הרמב"ם, קודם הוא דיבר באופן פשוט על העבודה סיזיפית שאדם צריך לעשות, ופתאום הוא קופץ לנבואה.
כן.
עכשיו, זה הרמב"ם זה לא ככה,
נכון. הרמב״ם, הנה זו הנקודה שאני רוצה להגיד פה, הרמב״ם אומר, ואין אצלנו מעלה למעלה מחסידות, אלא הנבואה. ואומר, ברגע שאדם מגיע לחסידות, באופן טבעי, הוא מגיע לנבואה. זה שיטת הרמב״ם, שהיא מופיעה בכמה מקומות. מבחינת הרמב״ם, נבואה זה משהו, נקרא לזה, תהליך כמעט הכרחי, מהאדם שמשתלם מבחינה אישיותית. בניגוד לרבי יהודה הלוי למשל, שהוא מדבר על נבואה כאיזה משהו שמדרגה, שהיא מעל העולם הזה, שבן אדם כמה שהוא לא יעבוד על זה, סופו של דבר הוא צריך פה את הסיוע מלמעלה. לפי הרמב״ם, נבואה זה כמו שהוא אומר, בן אדם יכול להגיע למצב של השתלמות מידותית, אז בן אדם גם מגיע לאיזשהו שלב לנבואה. זה פשוט הולך ומתקדם לו לאט לאט. טוב, זה לא מופיע היום, אז יש פה כל מיני שיקולים, בגלל שזה הדור לא ראוי ואלף ואחד דברים, אבל הנבואה זה משהו נגיש לאדם, נגיש לאדם בצורה די מיידית. בסדר, מיידית כמובן בטווח של עבודה של כל החיים, אבל זה ניתן. שמעתכם, זה המטרה הסופית של הרמב״ם בסוף 8 פרקים, שכולנו נהיה נביאים.
כבר לא...
נגיע לזה, בעזרת השם. בסדר, אז זה עוד תנאים שצריך להוסיף. אומר הרמב״ם, אם תהיה מיזון אישיותי, באופן טבעי, תהיה עשירה, גיבורה, חכם. לא, אני צוחק, נו, באמת, לפי הרמב״ם. זה חלק מהשלמות, האישיות של האדם. עשיר, מה משמעות? הרחבה של המילה, לא רק כסף. בכלל, אדם מופיע בכוחות גוף מלאים. גם בתחום הזה, של העושר, של היכולת לאזן את המידות הנפש, גם בתחום מהסוג הזה. וגיבור, זה פשוט, זה כל הרעיון. חכם. לפי הרמב״ם, מי שלא חכם הוא בעיה. בעיה קשה. כן, זה... כן, לא נעים, אכן לא... יש לו מי ללמוד את הרמב״ם. הרמב״ם לא אוהב אנשים טיפשים. גם הרב קוק לא. האמת שגם תורת ישראל לא אוהבת אנשים טיפשים. ויתרה מזו, הרמב״ם, מה שהוא מראה בספר הזה, שחוסר הבנה זה לא תירוץ. אדם צריך להגיע למצב של חידוד אינטלקטואלי של השכל. ואם הוא מגיע למצב שהוא טועה, זה חטא. ברמה המופשטת של המילה. זה שבן אדם הוא לא יודע לפתור בעיה לוגית, זה בעומק העניין כשל נפשי, לא כשל.
אגב,
הצלם האלוגי שלו. כן, וזה לא תירוץ שמה לעשות, נולדתי תמה. לא. היית צריך לעבוד על אישיות שלך, וכמו שבן אדם לא יגיד מה לעשות, נולדתי כעסן. נולדת עם ידע, עם כישורים אינטלקטואליים חלשים, היית צריך לעבוד עליהם ולחדד אותם, להגיע למצב של הצלחה. כל אחד ברמה שלו, כמו שגם אדם, כל אדם מתחיל עם מצב נפשי שונה וזה, אבל כמו שאני אומר, כמו שלנו ברור שלא לגיטימי, שבן אדם אומר מה לעשות, נולדתי כעסן, מה לעשות, נולדתי בונקר, לא. אתה צריך לעבוד על אישיות שלך שלא תהיה כזה, אותו דבר ברבם, גם מבחינה שכלית. מה זה בן אדם אומר, אני לא מצליח להבין גמרא? שבור את הראש, תבין. טוב, אז אולי לא תהיה הגאון מבין, אבל ברמה שכל יהודי צריך לדעת, אתה חייב לדעת. מה עשו, טעיתי בחשבון ובגלל זה גזלתי מחבר שלי 5 שקל. לא תירוץ. למה טעית? צריך לעבוד שלא תיתה. וכן על זה הדרך. זו הרמב״ם הוא די תובעני מהאדם. כמו שהתורה היא כזה. טוב, וראיתי להקדים, אומר הרמב״ם, קודם שהתחיל בפירוש הלכה הלכה. שימו לב, הרמב״ם מגדיר את המשניות למסכת אבות. כמו שאמרתכם, מסכת אבות זה לא עצות נחמדות שחזל ישבו למרפסת ואמרו לנו מי שרוצה יקבל, מי שרוצה לא יקבל. זה הלכה, ככה הרמב״ם מגדיר את זה. כמו שהלכה זה משהו קצוב, מדויק, ממוקד, ככה, מה זה? איך הרי בן טיבון כותב? הלכה. הרב קפח, יש אמרנו אין להפך תרגום, נכון? אז נגיד שגם הוא כותב ככה. או מישהו אחרי זה רואה בבית עם הרב קפח, ואין לנו פה מחשב עם שאלות, אז זה בעיה, אפשר חופשי. אז בסדר, הלכה, הלכה. הלכה, הלכה, זאת אומרת, כל מה שחזר לא מסך תבות, זה מדויק. ככה בדיוק צריך להיות ולא אחרת. וגם מה שאני הולך עכשיו לפרש לך, זה מדויק. עבודת המידות זה לא משהו מעופל, אמרנו, זה אומנם אינדיבידואלי, אבל סופו של דבר זה מאוד מדויק, ואדם צריך לדעת מה הוא עושה ומה הוא לא עושה. איזה מידה בנפש הוא מפעיל ואיזה מידה בנפש הוא לא מפעיל. אין דבר כזה לזרום עם העניין ולראות איך זה יסתדר. הכל צריך להיות מחושב עם כל כוחות הנפש. ראיתי להקדים קודם שהתחיל בפירוש הלכה הלכה, פרקים מועילים יושגו לאדם מהם הקדמות ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנחנו עתידים לפרש. הרמב״ם נותן פה גם כלל שהוא קריטי להבנה מוסרית. אומר הרמב״ם, לפני שאדם יורד אל הפרטים, לפני שאדם יורד אל ההלכות, יורד אל מסכת אבות, קודם כל צריך לפתח טרמינולוגיה משותפת עם חז"ל. בסדר? אני אומר הרמב״ם, רוצה לתת לך מפתח לאישיות שלך, איך? בזה שקודם כל נברר הנחות מוצא בסיסיות על כל נפש האדם. כן? הרבה מאוד שאלות, או יותר דיוק ככה, הרבה מאוד אי-הבנות, הן נובעות לא מתוך האי-הבנה הנקודתית, אלא מחוסר הבנה בסיסית של ההקדמה, חוסר הבנה בסיסית של השפה שעליה מדברים. יתרה מזו, הרבה מאוד מהשאלות שנשאלות, מהרבה פעמים נובעות, שוב, לא מתוך השאלה עצמה, אלא מתוך ערפול כללי שקיים במוסד. למשל, שאלה שאוהבים לשאול בני נוער, נתקל בזה שאני מדבר בני נוער, שאלה, יש לכם שאלה? כן. למה? תמיד יש להם שאלות, זה גם דבר... מה השאלה שלכם? למה אסור לגעת בבנות? שאלה... אז השאלה הבלתי מבריקה בעליל הזו, בסדר? היא לא צריך לענות אליה באופן... התכוונתי בנים בנות, כן? בנות בנות זה בסדר, לא זה. השאלה הבלתי מבריקה בעליל הזו, היא לא צריך לענות עליה נקודתית, אלא צריך להתחיל באופן עקרוני. קודם כל צריך לדבר מה זה נפש האדם. מה זה בן, מה זה בת, מה זה צניעות, וכולי וכולי. הרבה מאוד הנחות מוצא, וברגע שהן מתבררות, באופן טבעי, השאלה יורדת, היא לא מתחילה בכלל. וזה צריך להיות בכלל כל העבודה המוסרית, שאומר הרמב״ם, לפני שאתה עכשיו מתחיל לטפל במידה הבעייתית שלך בנפש, אמרנו, בעיה בכוח רצון, בעיה בחריצות, בעיה בנדיבות, קודם כל תבין את נפש האדם. ברגע שאתה אומר רבם, תבין את שמונה פרקים, יהיה לך את המפה של נפש האדם, זה כבר יפתור 95% מהבעיות. בסדר, אין... על גבי זה, עכשיו גם יהיה אפשר לשייף נקודה זו או נקודה אחרת.
המפה של הנפש.
המפה של הנפש, כן, זה מה שעושה רבם, בשמונה פרקים. ואומר רבם, זה יושגו לאדם מהם הקדמות, ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאתם יודעים לפרש. זה ישמש כמפתח לכל העבודה המוסרית. ברגע שאתה תהיה מרושת על הדברים האלה, כל שאר הדברים הם כבר פרטים קטנים שאפשר ליישר אותם. ודע, כי הדברים אשר אומר אותם באלה הפרקים, ובמה שיבוא מן הפירוש, אינם עניינים שחידשתים אני מעצמי, ולא פירושים שבדיתים, אלא, אומר עכשיו הרמב״ם אותנו, מה המקורות לשמונה פרקים, ואם תרצו, מה המקורות בכלל לעבודה מוסרית בנפש. אומר הרמב״ם כך, א', עניינים מלוקטים מדברי חכמים במדרשות ובתלמוד וזולתו מחיבוריהם, מהדבר ראשון, מקורות חז"ל. דבר שני, מהרמב״ם ומדברי הפילוסופים גם כן הקדומים והחדשים. בסדר? חוכמה של אנשי הגות. דבר שלישי, מחיבורי הרבה בני אדם. זאת אומרת, מה שנקרא חוכמת החיים. כן? חוכמה כללית, לאו דווקא פילוסופי. ואז מוסיף הרמב״ם את המשפט שכולם אוהבים תמיד לצטט. ושמע האמת ממי שאמרה. יעני. בניגוד לרבנים היום שהם פנאטים סגורים, תראו איזה יופי, הרמב״ם היה פתוח ולקח מכולם, ולכן אנחנו צריכים ללמוד מכל אחד ותהיה פתוח, ולמה אתם בישיבה מצטמצמים ולומדים רק את עם קודש, למה לא ללמוד גם את פרויד, למה לא ללמוד את שפינוזה וזה וכו' וכו'. טוב, אז זה לא מה שהרמב״ם אומר. שהרמב״ם אומר שהוא לקח מדברי הפילוסופים ומחיבורי הרבה בני אדם, הוא לא מתכוון במשמעות הפשטנית, שהוא עשה פה איזה סינתזה, לקח את חז"ל, הוסיף עכשיו פילוסופיה יוונית, הרבב את הכל ויצר לנו חיבור. חלילה, חלילה, זו תפיסה שוב שלא מסתכלת ביראת קודש של הרמב״ם. הרמב״ם הבין נקודה אחת. דברי חז"ל, הם כוללים הכל. בדברי חז"ל באופן גולמי נמצא כל המזון הנפשי והמוסרי שבאדם צריך לנפש. אבל בדברי חז"ל יש בעיה שהיא לא בהם אלא בנו. והיא, חז"ל דיברו בסגנון חשיבה שונה משלנו. חז"ל, הם חיו בתקופה שלפני שהפילוסופיה היוונית השתלטה על העולם. זאת אומרת, לפני שהעולם התחיל לדבר במונחים רציונליים. או בואו ניקח את זה בצורה יותר, אולי בהדגמה יותר טוב. מה השפה שבן אדם יודע הכי טוב? שפת האם, מה שנקרא, נכון? שפה שבה הוא נולד, נכון? תינוק, שהוא נולד, איך מלמדים אותו את שפת האם? לא הרי באים ואומרים לו, זה כוס, זה אמא, זה ספר. בדרך כלל לא עושים את זה, כן? אלא, איך תינוק לומד את שפת האם? הוא פשוט חי אותה, שומע אותה. הוא חי בתוך המציאות הזו שמדברים בשפה מסוימת. זה לא נלמד באופן שיטתי או רציונלי, אלא זה משהו שמגיע מתוך החיים עצמם. ואז הוא קולט את השפה הזו, זה תהליך אמנם ארוך, אבל שהוא קולט את השפה הזו, היא נקלטת בו בצורה הכי טובה שיש. עוד פעם, כי זה לא מגיע באופן חיצוני, אלא חלק ממכלול החיים שלו. עכשיו, שהוא נהיה מבוגר ורוצה ללמוד שפה שנייה, כאן הוא בדרך כלל צריך להיכנס למשהו חיצוני, משהו רציונלי. עושים לו עכשיו טבלה, זה שולחן, דסק, זה עיפרון, פנסל, נכון? בכל הרשימה של ה-ABC. חז"ל, הם כתבו את כל הדברים שלהם בצורה הראשונה. כשאנחנו מסתכלים על מדרשי חז"ל, בגמרא זה מאוד בולט, אבל בכלל, כל דברי חז"ל, אין שם שיטתיות במשמעות, במובן שאנחנו רגילים. אצל חז"ל אין כמעט דבר כזה של א', ב', ג', ד', נכון? איך מתחילה הגמרא? מתחילים שם באיזו סוגיה? המשנה גם, יש סדר כמובן פנימי, אבל המשנה גם, יש הרבה, הרבה מה שלנו, חלילה, זה לא ככה, אבל לנו זה נראה אסוציאטיביות כזו, נכון? מזכירים שם של איזה תנה, ואז יאללה, מביאים 50 משניות שהוא אמר באותו יום. זה רבי, אחר מכן ניסה לסדר את זה. אבל אני רק אומר, תשים לב, גם בתוך המשניות עצמם, שאפילו אחרי הסדר, יש המון המון קפיצות. אני אומר, הם לא היו מסודרים בסדר שאנחנו רגילים. בסדר? עוד פעם, זה יש דבר. חז"ל, הם חיו את התורה. הם כתבו את התורה מתוך חיים, מתוך בית מדרש תוסס. שהגיעו חז"ל לבית המדרש, לא ישבו שם. ובאופן פסיבי צרכו תכנים ועשו להם הצגות על הלוח א', ב', ג' וזה. אלא היה פה איזה דיון, זה היה החיים, על זה מדברים.
זה גם אפילו לא ספר, זה...
נכון, לא למדו מספרים גם, נכון. למדו לימוד חי, איך לומדים תורה בעם ישראל? שנתם לבניך ודיברת בה. אב ובן מדברים, בסדר? מזה נוצרת התורה בעם ישראל. זה התורה שבעל פה במשמעות העליונה שלה. ממילא, דברי חז"ל נכתבו גם בצורה הזו.
הקדים
המסבירים שרבי
יהודה
הנשיא
נחשף לשיטה
המקטלגת
של אריסטו.
זה נשמע טוב. רבי יהודה נחשף לשיטה המקטלגת של אריסטו. סחטן על רבי. נפתח לאריסטו. אז זהו, זה... בסדר, אני יודע שזה... אז זה מה שאנחנו רוצים להגיד, שלא. בסדר? אז שאני אסביר לך למה, שנייה, בוא באופן שיטתי, לוגי, רציונלי, מתוך היחשפות לאריסטו, נסביר גם למה. רבי שחליל, המילה הזו נחשף, או להגיד שוב שהרמב״ם נחשף, זה לא מילה נכונה. אנחנו הולכים דבר כזה. חז"ל במקור שלהם, אגב, גם חמישה חומשי תורה, הנבואה כולה ככה היא כתובה. נכון? אתה קורא חמישה חומשי תורה, יש סדר מאוד מעורפל בין התכנים. בתנ״ך זה בכלל בעיתו. נכון, שפרשת בראשית יש לך איזה סדר, למרות שגם שם יש לך קפיצות. פתאום מדלגים 900 שנה, פתאום עושים איזה חזרה לסיפור של אליעזר ורבקה, הדברים פה. ולא לדבר אחרי זה שמגיעים לתנ״ך, יש קפיצות בין המלכים, דברי. יש פה משהו שיש בו איזה סדר פנימי, אבל לאו דווקא סדר, כמו שאנחנו מכירים, שהולך ונבנה בצורה רציונלית. כי שוב, זה יותר חי. ומי שלומד את חז"ל, אז בהתחלה באמת זה נראה לו כאוס מוחלט, זה נראה בלגן, לא מובן וזה, אבל אם הוא נכנס לזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא בסוף כמו שפת אם. הוא קולט את זה, אבל אז הוא קולט את זה בצורה הרבה יותר חיה ותוססת, מאשר מי שלומד את זה בצורה יבשה ורציונלית. הרב סבידה... שוב אתה דוחף אותי, שוב אתה דוחף אותי לעניין של ספרדים, כן, נכון, הספרדים העסק זורם, לא, אני לא צוחק, באמת, בתי המדרש של יהדות מזרח, הם פחות התקלקלו על ידי החשיבה היוונית, ומילא העסק שם הוא בהרבה יותר תוסס ובהרבה יותר חי, יושבים בבית המדרש עם קוסטה, מגיעות מעמול, ופה, ספרד, שם וזה, אשכנזים, יושבים כזה בלחץ וזה, ועושים מצגות וזה. היום בישיבות, אתם יודעים, יש את כל ה... אתה נכנס כמו לחדר בקרה של נאסא, כולם עם הניידים וזה. יש כבר היום כמה ישיבות שיש להם רשת משותפת לכל הבית מדרש. אתה מבין, השיעור כללי עולה ככה בדפי מקורות. אפשר להשתמש בזה. אבל מקום לקום אתם מבינים שיש בזה משהו שהופך את הדברים קצת ל... פחות חיים. כן, אנחנו משתמשים בכלים האלה. עכשיו, מה קרה? באיזשהו שלב השתלטה על העולם צורת החשיבה היוונית, שבאמת אריסטו הוא המייצג אולי המרכזי שלה, שהחשיבה היוונית היא חשיבה חיצונית. בסדר? ביום שתרגמו את התורה ליוונית, אומרים חז"ל, הזדעזעה ארץ ישראל תף קוף על תף קוף פרסה. ברגע שאתה לוקח את התורה, שזה מציאות חיים, ומתחיל עכשיו למצק אותה לכללים מאוד מאוד שיטתיים וכולי, הדבר הזה קצת מוריד מהעניין. כי שוב, זה כבר לא חי, זה יותר הופך להיות איזה טקסט חיצוני לנפש. עכשיו, הרמב״ם חי בתקופה שהוא זיהה שהעולם עובר למוד החשיבה הזה. ידע הרמב״ם, ואולי בקדום רבי יהודה הנשיא באיזשהו מקום גם עשה את הדברים האלה, ידע שעם ישראל, שהוא עכשיו נמצא בגלות, שהוא נמצא עכשיו מותקף על ידי החשיבה התרבותית היוונית, הוא חייב לפתח כלים שיוכלו לתרגם את התורה גם לסגנון הזה. לא שחלילה הרמב״ם לקח פה את הנחות המוצא של אריסטו, של הפילוסופים היוונים, והרבב אותם בתוך דברי חז"ל. חלילה, כבר בפרק הראשון, הרמב״ם יוצא באופן ישיר נגד כל תפיסת העולם של אריסטו והיוונים, מה זה נפש האדם. ויש לזה נגזרות מוסריות לאורך כל החיבור הזה. מה שהוא משתמש בפילוסופי האומות, או במה שהוא קורא לזה חוכמה כללית, זה לקחת את דברי חז"ל ולתרגם אותם למונחים, בסדר? למונחים של חשיבה רציונלית. בסדר? וזה עולם ומלואו. הנחות המוצא הן נשארות לנצח הנחות המוצא של חז"ל. וזה כמובן אומנות לא פשוטה. ולכן יצאו הרבה נגד הרמב״ם ואמרו לו שברגע שאתה תעשה דבר כזה, בסדר, אתה יודע לעשות את התרגום, אנשים אחרים ייקחו את הפילוסופיה היוונית על קראיה וקרבה ויכנסו לגמרי לתוך זה. טוב, הרמב״ם בכל זאת הכריע שחייבים גם לעשות את המימד הזה, כי בלי זה עם ישראל לא יחזיק מעמד בגלות. רבי יהודה הלוי חשב אחרת. רבי יהודה הלוי בדיוק בנוי הפוך. רבי יהודה הלוי, שהוא ספר הכוזרי, כמו יש כבר מגירה, זה הדוגמה לספר שנכתב לא בצורה שיטתית רציונלית, אלא בצורה של שוב. משהו, זה לא, אין. זה דיבור, וגם שים לב, יש שם קפיצות, עניינים, זה נושאים, עוד פעם, בחשיבה, יש ודאי סדר פנימי מאוד מדויק שם, אבל במבט חיצוני זה מאוד לא מסודר. כביכול. מה זה? זה מתחיל בחלום, מתחיל באיזה מבט פנימי, נכון? ואז הפילוסוף מתחיל להגיד לו הרצאה שלמה, הפילוסופית, שמע, אלוה, לא רואה אותך, מה עונה לו המלך? היה לי חלום. זו התשובה של רבי יהודה הלוי. אז שוב, כל מי שמסתכל במבט ביקור, מבט חילוני ביקורתי, עושה מעשים צחוק פה, מה אנחנו פה... הרבה פעמים שמסתכלים על חז"ל לשום מבט חילוני, מה זה פה, אמרו לנו משפטים לא מבוססים וכו'. שוב, זה חוסר הבנה נכונה, מה זה חז"ל? חז"ל זה משהו חי, חי ונושם. אתה צריך להיכנס לראש שלהם, לעולם שלהם, בשביל למצוא את הסדר הפנימי. מי שרוצה, רוצה, יש ספר של הרב הנזיר, הרב דוד הכהן, הרב הנזיר, ספר שנקרא כל הנבואה. שם פרק שעוסק בהיגיון העברי, ככה זה נקרא, ששם מסביר את כל הנקודה הזו, שההיגיון העברי הוא שונה מההיגיון היווני. אנחנו כולנו היום תוצרים של תרבות המערב, רגילים לחשוב רק בהיגיון יווני, זאת אומרת, רק בצורת חשיבה אנליטית, שמנתחת מבחוץ דברים. נכון? זה לא המציאות האידיאלית, אבל הרמב״ם יודע שאין ברירה, ולכן עכשיו הוא לוקח וממצק את דברי חז"ל, ומתרגם אותם גם לשפה הזו, גם לצורת החשיבה הזו, וגם הוא מתיך, מה שנקרא, את דברי הפילוסופים, ולוקח מהם את הדברים שיוכלו לשמש ככלים להבנת חז"ל.
כן? זה יש מהפשט של
הרמב״ם. למה? א', אני אומר שאני צמוד לפשט, מה אתה רוצה? אני זורם עם הטקסט.
הפשט הוא שמע אמת מי שאמרה, כלומר, לפי...
שמע אמת מי שאמרה, בדיוק.
לפי הפשט מהשמעה, שהרמב״ם לא קח את החוכמות החיצוניות בשביל להסביר. הוא רואה את החוכמות החיצוניות כחלק מ...
שמה? שמה, הרי הנה, אמר לך, כבר פרק ראשון, אנחנו נראה את זה שבוע הבא, פרק ראשון, הוא כבר חולק על כל ההנחת מוצא הפילוסופית של נפש האדם.
הוא חולק בחלק מהדברים.
גם כן, בכל הדברים שתראה שהוא מקבל את הפילוסופים, זה שיטתי, גם במשנה תורה, גם במורה נבוכים וכולי, זה תמיד דברים שהוא מביא להם את המקור בחז"ל. זה מתחיל בחז"ל.
אבל זה לא מתאים לפשט,
למה?
כי הרמב"ם אומר, בשמע אמת, מי שאמר...
נו, שמע אמת, שמע אמת, את הכלים שהפילוסופים נותנים. נו, למה זה לא אמת? ודאי זה אמת, אני משתמש פה עכשיו בכלים, ניתוח רציונלי, שיש בו אמת.
אז זה הכלי, לפי הרמב"ם.
נכון, כלי, והכלי הזה הוא גם חלק מהאמת.
זה לא
משמע שזה רק. למה? למה? איך מהמילה שמע אמת מי שאמרה? אתה מגיע למסקנה שהרמב"ם לקח תוכן חיובי מהיוונים.
לפי הרמב"ם מה שיש בחוכמות הרציונליות, בפילוסופיה היוונית, איזושהי אמת אלוקית, כלומר איזושהי...
נכון, יש להם אלוקית. זה שאתה עכשיו יכול לקחת תכנים של חז"ל ולנתח אותם בכלים רציונליים, זה עצמה אומנות לא פשוטה. והרמב״ם זה מה שהוא עושה לנו, הוא לקח לנו פה שוב כל מיני צורות חשיבה, כלים שנותנים לנו החוכמה הכללית, ועל ידם הוא, הוא מברר את האמת, והם חלק מבירור האמת. אגב, זה לא חייב להיות רק בתרגום מילולית, זה גם יכול להיות בכלים טכניים. למשל, לא יודע, אריסטו הגיע, היוונים מתוך התבוננות על נפש האדם, הגיעו למסקנה שאם אדם נמצא בדיכאון והוא מביט, כמו שאומר הרמב״ם שם, על מראות יפים ועל גנות וכו', כן, זה מרחיב לו את הנפש ויוצר מעולה. גם היום בפסיכולוגיה המודרנית, בוודאי שיש המון כלים שאפשר להשתמש. איך הגעת לזה? מה, למראות יפים? בן חיות? מה, לראות השימפנזה, עושה לך זה? התכוונתי למרחבים של טבע, אני יודע, דברים מהסוג הזה, אבל בסדר, מי שגן חיות עושה לו את זה גם בסדר. כל אמרנו זה מוסר אינדיבידואלי, כל אחד ויורד את זה לנפש שלו. גם היום, בפסיכולוגיה המודרנית, שאתה הולך למשל לפסיכולוג, אתה חייב ללכת לפסיכולוג ירא שמיים. אתה לא יכול ללכת לפסיכולוג חילוני ושמע אמת ממי שאמרה. לא, כי הפסיכולוג החילוני מגיע מתוך הנחות מוצא בסיסיות שהן מנוגדות לכל הרעיון התורני. עכשיו, פסיכולוג חילוני יבוא ויגיד לך, כן, טוב, יש פה את הקורסים של דוקטור אבולעפיה, נכון, פה במכון, עכשיו, ברוך השם זה מפתח. כן, זה פסיכולוגיה יהודית. שנכון, הגישה הבסיסית הפסיכולוגית היום היא נותנת לגיטימציה, מה המטרה של פסיכולוג היום, לפי התפיסה היוונית, שבן אדם ירגיש טוב עם עצמו, לתת לאדם השלמה עם עצמו. אדם מגיע, יש כזה בדיחה ידועה, זאת אומרת, אדם מגיע, אומר לחבר שלו, שמע, יש לי בעיה מאוד קשה. מה הבעיה? אומר, אני מרטיב בלילה, אדם מבוגר. זה באמת חמור מאוד. ללך לפסיכולוג. טוב, הוא הולך לפסיכולוג, אחרי חצי שנה פוגש אותו, אומר, שמע, חבל הזמן, אין לך מושג, חזרת לי עם העזרה הזו, באמת, תודה רבה, שינית לי את החיים. אומר, מה, הפסקת להרטיב? אומר, לא, אבל למדתי להרגיש עם זה טוב. זה היה פחות או יותר היה. זה קצת בצורה קיצונית, אבל בגדול זה הרעיון של הפסיכולוג. פסיכולוג, אדם מגיע אליו עם כל הסטיות המופעות שיש לו בנפש, תפקיד של הפסיכולוג זה לגרום לו להשלים עם עצמו. כל הנחת המוצא היא שהתחושות הספונטניות, החושניות שאדם מרגיש, זה האמת. זה הנכון, ועכשיו רק יש לך בעיה מההשפעה חברתית וכו', שאתה מרגיש עם זה לא טוב, בוא נשקיט לך את המצפון. פסיכולוגיה יהודית בדיוק הפוכה, כי כל הנחת המוצא היא שאדם יוצא למלואים, ויש ממלא איזה סדר כללי למציאות שאדם מחויב אליה, והוא צריך להשתנות. אז הנה, אז מה אתה הולך, אם אתה הולך לפסיכולוג, אז קודם כל הנחת המוצא חייבת להיות זו. הנחת המוצא צריכה להיות שזה מגיע מתוך תורה, מתוך גישה אמונית, מתוך חז"ל. על גבי זה, מחיבורי הפילוסופיה, לא משנה, חיבורי הפסיכולוגיה המודרניים, יש כלים. בן אדם מן החיים, בוא תעשה לו דמיון מודרך, בוא תעשה לו, לא יודע מה, ניתוח פסיכואנליטי של הנפש שלו בילדות, בוא תעשה לו עכשיו מבחן גרפולוגי וכו', ואלף אחד כלים שברוך השם, האנושות פיתחה מהלך הדורות, בשביל לזהות ולפתור בעיות בנפש האדם. אבל הנחת המוצא, הבסיסית חייבת להיות דברי חז"ל. רק על גבי זה, שמע האמת ממי שאמר. זה יותר מסתדר לכם הפשט? גם אם לא, מה?
כן. אני זוכר את המקור, אבל אין
מקום שהרב קוק מתייחס
על גיור של דעות?
יש גיור, והוא אומר, אבל יש דבר כזה גיור של דעות?
גיור?
גיור של דעות. כן, אור החיים הקדוש, כך כותב, נכון, פרשת כי תצא למלחמה על אויביך, אומר החיים, היית בשביה אשת יפת תואר. אז בדרך כלל מדובר על משמעות שלילית, נכון? סופך לשנותה, סופך להוליד בן הבן צורה ומורה. אבל אור החיים הקדוש אומר לו, אם ראית, אם עם ישראל יוצא למלחמה רוחנית וראית בשביה אשת יפת תואר, מרעיון רוחני ששבוי בין האומות, אז אתה יכול להכניס את זה לתוך ביתך, רק לפני זה גילך את ראשה, עשתה את ציפורניה, הסיר את ציולת שיביה, אבל צריך לנקות את האמת הזו מכל השיגים שנדבקו בה, והיא מתגיירת. אבל כאן תשובה לשאלתך, אבל מי זה רק גירים? מה אפשר לגייר? על גירים, כל מי שמתגייר בעם ישראל, אומרים חז"ל, אף על גב דהיו לא אבי במעמד הר סיני, מזלי אבי. למרות שהוא פיזית לא אמר במעמד הר סיני, מזלו היה. זאת אומרת, כל מי שמתגייר, יש לו שורש בעם ישראל. רק שורש שהלך והתגלגל לו בין האומות. כן, כמו על רות המואביה, שכתוב עליה, רות המואביה, השווה משדה מואב. מה זה שווה? צריך להגיד, באה משדה מואב. אלא שהיא תמיד הייתה שלנו. היא רק עכשיו שווה. זו נשמה שהתגלגלה ושווה. אז אני אומר שוב, מה שמגיירים רעיונות זה רק רעיונות שמזהים אותם, ששורשם בישראל, שורשם במקור הקודש, אלא שזה באמת יתגלגל בין האומות, זה דבר פיתוח, עיבוד, הגדרה, ליטוש, ועכשיו אפשר להשיב את הבת העובדת הזו אל, אל ביתה. ידע כללי, שוב, ששורשו, כל גם הידע הכללי, נקודת האמת שבו, נקודת התוכן שהוא בא לבטא, צריכה להיות בשורש ישראל. בסדר? על גבי זה, יש עוד פעם, מה זה כללי? ידע כללי שטוב, כלומר, הכוונה היא שבשורש ישראל, מטרות העל של כל תחום זה משורש ישראל. מה מטרת כל הבוטניקה? בשביל להצמיח, בשביל להצמיח את עולמו של הקדוש ברוך. בסדר? עכשיו, בבוטניקה, זה שבעולם כולו גילו דברים נפלאים על בוטניקה וכו', מצוין. אז עכשיו אתה הולך ולומד את זה. בסדר? אבל אסור שההתפרטות תסתור את נקודת המוצא, למשל רפואה. נכון? אז מה? המטרת העל של רפואה מתוך תורת ישראל, זה לגרום לבן אדם להיות בריא ולהפיק יותר שלמות מחייו האמוניים והרוחניים. אם אדם מגיע על ידי פיתוח רפואי למצב שהוא יוצא נגד עמדת המוצא, לצורך העניין הוא מתחיל לעשות שיבוט גנטי, זאת אומרת, מתחיל על ידי פיתוח טכנולוגי רפואי לסתור את כל הרעיון המקורי שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז פה זה משהו שהוא כבר בעייתי. זאת אומרת, כל דבר שהוא ידע כללי, כל דבר שהוא קשור למתיחה של העולם, זה תמיד חייב להיות נוגע בשורשו בישראל. ואחרי זה אפשר לגייר את זה וכו' וכו'. לזהות את נקודת האמת היהודית שמצויה בפנים. אז זה הרעיון של הרמב״ם, בסדר? זה מה שהרמב״ם עושה, ושוב, זה גם מה שבמשנה תורה, מורה נבוכים. באמת, לצערנו, כבר דיברנו על זה, שהיו הרבה מאנשי החול, שניסו להגיד פה שהרמב״ם מושפע מהפילוסופיה, אפילו היו כמה חכמי ישראל שטעו בזה. חלילה, בסדר? הרמב״ם, הוא זיקק, כך הוא מעיד על עצמו, שהוא קרא את כל ספרי הפילוסופיה ועבודה זרה שהיו בזמנו. קיצור, מדובר כאן על אדם ששולט באופן מלא, כמו חכמי הסנהדרין, צריכים לשלוט בכל העבודות זרה שבעולם. אדם ששולט באופן מלא בכל החוכמה הכללית שנמצאת במציאות, ומשם הוא מזקק את מה שמתאים לרוח ישראל. פחות או יותר מה שהרב קוק עשה בדור שלנו, גם אז משנת הרב קוק, קחת את כל המציאות כולה, ושוב, לעבור את הכל מעבדה של זיקוק של תורת ישראל. בכללים, בפרטים זה אין סופי, אבל בכללים כל דבר לקחת את העיקרון האמוני שמצוי בתורה. בואו בזרזות ננסה לסיים את, את הגדרה, נוכל פעם בה להתחיל את הפרק, לעשות העבודה בתכלס. ואפשר, אומר הרמב״ם, שאביא לפעמים מימרה שלמה שהיא לשון ספר מפורסם, ואין בכל זה רע. ואיני מתפאר ממה שאמרו מי שקדם, לפי שאני כבר הודיתי בזה. ואף על פי שלא אזכור, אמר פלוני, אמר פלוני, שזו אריכות אין תועלת. ושימו לב, הרמב״ם מלמד אותנו מה זה תורה. שוב, זה קשור הכל לאותו קו חשיבה של אחדות בנפש. תורה זה לא אוסף של מקורות. תורה, כמו שאומרים חז"ל, כאשר אדם לומד תורה, ובתורתו יגיע יומם ולילה, תורה דילי. התורה הופכת להיות חלק מהתלמיד חכם. ממילא שתלמיד חכם מדבר, זה תורה. זה מסופר שפעם החפץ חיים, בישראל הכהן מירדין אמר גם בשיעור הזה משהו, ואז קם איזה תלמיד חצוף ועושה לו, איפה המקור שלך? בסדר? עם היד עשה לו, איפה המקור שלך? בסדר? חפץ חיים אמר לו, פה זה המקור. בסדר? אני תורה. ככה אומר רבי אלעזר בן הורקנוס. רבי אלעזר בן הורקנוס אומר לעצמו בגמרא, שני ידיי הם שני עצי החיים של התורה. שני הידיים שלי זה שני עמודים שעליהם אתה עומדת. אני תורה חיה. ככה הם העידים עצם חכמי ישראל הגדולים. אומר לך הרמב״ם, אם לבן אדם אין אמון, בסדר? כאשר אדם כל זה מנסה לשאול מה המקור, מה זה, זה באיזשהו מקום מעיד על חוסר אמון בתורה שהוא שומע. בסדר? זה ירידה כביכול פה, איפה אתה עובד עלינו? הרמב״ם, מאיפה לקחת את זה? מאיפה, בואו ננסה, אנחנו, זה... גדולי ישראל, אם תשימו לב, הכתיבה של גדולי ישראל היא כמעט בלי מקורות. כתבי הרב קוק, דוגמה קלאסית, נכון? אין ציון מקורות.
יש ספרות שלמה שנסה להבין.
יש ספרות שאנחנו הקטנים מנסים אחרי זה להתחקות מאיפה הדברים הגיעו. אבל הרב עצמו כותב את הדברים בשטף של רוח הקודש. למה? לא בגלל שאין לו מקורות, אלא מכל המקורות יחד כבר מתעצב פה איזו שירה חדשה שהיא לא תלויה במקורות. ושאתה מנסה עכשיו לרדת ולהוריד את הדברים לפרטים במקורות, אתה מצמצם את זה. לכן אומר רבם, קודם כל אני אומר לך פה עכשיו את הדברים, מה שאומרים כל מי שאומר דבר בשמו מביא גאולה לעולם, הכוונה היא כלפי עצמו. הוא מביא גאולה לעולם בזה שהוא יודע שהוא לקח את זה מאחרים. אבל עכשיו שהרמב״ם מדבר על זה, הוא לא צריך להגיד את זה. אומר, אני לקחתי את כל התורה כולה, את כל החוכמי הפילוסופים, הם כולם עברו מעבדה פנימית אצלי, ועכשיו נוצרה פה תורה חדשה. והתורה הזו, כן, שהיא בנויה כמובן לגבי התורה הקודמת, והתורה הזו, אדם צריך לבוא עם אמון כלפי, כי תורה זה מציאות חיים של התלמיד חכם. אם דומה לך רב למלאך השם צבאות, למה תורה מפיו? אם לאו, אל תלמד תורה מפיו. כי תורה זה מציאות חיים ולא אקדמיה, לא אוסף נתונים של ניתוחים אנליטיים, אלא זה הנפש של התלמיד חכם מדבר. הנשמה של הרמב״ם עכשיו משתקפת בספר הזה. ונשמה לא שייך לשאול מה המקור שלי. כן.
אני שמעתי מהרב שרתי, ואני מביא את המקור.
כן.
הוא אמר שלמה הרמב״ם לא מדבר? כי ברגע שאתה מביא את זה חכמים, אז אתה כן מציין, איך הוא אמר? אתה כן מציין, אמר זה, אמר זה, אמר זה. אבל הוא אומר שברגע שאתה מדבר על חוכמה, שאתה מביא דברים שהם דברי חוכמה, אז אין לך צורך להגיד
מי אמר את
זה. למשל,
יש,
נגיד, ניוטון גילה איזה משהו. אתה לא צריך להגיד, כמו שגילה
ניוטון, אלא זאת המציאות. טוב, זה באמת מסביר. בסדר, אז זה מסביר את החלק שהרמב״ם לא נותן מקור לדברי חכמי אומות העולם. אבל הרמב״ם אומר גם שהוא לא מביא מקור למשנה תורה, זה לא בדיוק. א', משנה תורה גם, זה בפסקים מאוד חתוכים שהרמב״ם לא מביא את המקורות
שלו.
לא מביא את המקורות. אני אומר, לא, גם פה, בשמונה פרקים, הוא לא מביא את הדברים של חז"ל עם מקורות. מה שאתה אומר, בשם הרב שרקי, זה באמת ביחס לגבי חוכמות העולם. אתה צריך לשאול מה הוא התכוון לגבי כל הנושא הזה של חז"ל. אבל אני מדבר פה עכשיו יותר במובן העקרוני של העניין, בסדר? מה היחס, הרב מלמד אותנו פה בהקדמה, מה היחס ללימוד תורה, בסדר? עכשיו, תשימו לב שבמקומות, ככל שבדרך כלל לומדים תוכן יותר עמוק, פחות מתעסקים במקורות. יותר מתעסקים בחיים. ככל שהתוכן הוא הופך להיות יותר דל, יותר קטן, אז גם יש יותר מקורות. מי שמכיר, עבדכם הנאמן לצערו, עבר כמה שנים בעולם האקדמיה, מה שנקרא שמדעי הרוח, מדעי היהדות, שזה לא ברור מה היהדות שם, לא ברור מה המדע שם, אבל זה פשוט מדהים. שם עבודה נמדדת, כל מי שעבר קורס, יש קורסים באקדמיה שנקראת קורס לכתיבה אקדמית. בסדר, ככה זה נקרא. ושם בקורס אתה לומד שמה שחשוב זה לא מה התוכן, אלא מה הצורה. זאת אומרת, אם אתה מגיש עכשיו עבודה, לא משנה שם מה התוכן שלה, אבל יש ביבליוגרפיה מסודרת והרבה הערות שוליים וכל הדברים האלה, אז זה עובר. כן, אני אומר, כי שוב, העיסוק הוא בצורה ולא בתוכן. זה קשור לאותו רעיון, שאין לך תוכן, שאין לך משהו, עולם, פנימי, עשיר, אז תמיד, זה הדחקה כזאת. זה אדם קטן שאין לו את השאר הרוח, אז הוא כל הזמן בורח לפרטים, בורח אל איפה כאן, איפה כאן, איפה כאן. עושה כזה חישוב של אחד ועוד אחד ועוד אחד, אין לו את הכלל הגדול. בסדר, יש... היה דבר ידוע במדע המודרני, היה פיזיקאי, עדיין חי בארצות הברית, אם אני לא טועה, קראו לו סוקל, זה השם שלו, שהוא הפיזיקאי מאוד נכבד, שהוא כתב, עשה איזשהו טסט, מה שנקרא, לעולם האקדמיה, אפילו במדעי הטבע, ששם בדרך כלל דווקא יש תוכן, כי שם סך הכל, איך אומרים, בן אדם צריך להביא תוצר, זה לא מדעי הרוח, שאפשר לעשות ניתוחים על... על ספרות שאף אחד לא יודע אם זה כן, אם זה לא. אבל בכל מקרה, אז אפילו שם הוא עשה מבחן, הוא שלח למגזין הכי יוקרתי בארצות הברית של מדע, אפילו רשמתי את זה פה, המגזין נקרא Social Text, יעני מדעים חברתיים, משהו כזה, הוא שלח למאמר בפיזיקה שנקרא, זה המאמר נקרא, טוב, זה דבר ידוע בתחומי הסוציולוגיה, לומדים את המקרה הזה, הוא שלח למאמר שנקרא לקראת הרומנטיקה טרנפורמטיבית של כבידת קוונטים. אתה יודע, ככה נקרא המאמר. עכשיו הוא עשה מאמר, והתפיס אותו בכל הכבוד. אחרי שהמאמר הזה התפרסם, הוא פרסם בעיתונים, שמה שהוא עשה שם זה בסך הכל הוא לקח גיבוב של שטויות מוחלטות, של משפטים חסרי קשר אחד לשני. מה? מה אתה אומר? אתה מאוד רוצה לקרוא את כל ההשתלשלות של המאמר, תזכה בסוף המגרס, הנה המקור, המקור של זה, ונמצא מגרסת הזהויות, תסתכל.
תגידו שכל מאמר אקדמיה
שנכנס ל... אז הנה, מכאן זה מה שהוא ניסה להוכיח. אז זהו, אז זה מה שהוא ניסה להוכיח. הוא ניסה להוכיח והוא הצליח שהיום, בגלל שהמציאות היא הופכת להיות יותר ויותר חומרית, מילה עוד פעם, יותר פחות מתעסקים במהות, בתוכן, שזה פונקציה רוחנית, יותר מתעסקים עכשיו, גם המדע הופך להיות חומרי. במה? ושכל דבר נמדד על פי כמות המקורות, כמות הצורה שאתה עושה דברים. בסדר, אז הנה מסתבר שאפילו בתחום הזה, אני אומר, זה לא סתם הפך להיות עכשיו במדעי החברה לומדים את מה שהוא עשה שם, כי זה מייצג משהו. לוקחים מדע שהוא, לוקחים מאמר שהוא שטות מוחלטת. סוקל, זה השם שלו, אני לא שם מה שם פרטי, השם שלך סוקל. קוראים לזה סוקל טקסט, טסט, מבחן סוקל. זה שם קוד כזה מעכשיו בעולם מדעי החברה. בחייך. כבשה. מצב קשה, אה? בקיצור, אז הוא לקח שם מאמר שלם והרבה פשוט עשה לו ביבליוגרפיה מאוד מכובדת והם הכניסו את זה. בסדר, אז זה במדעי הטבע זה באמת מקרה אני חושב די חריג, כי עוד פעם, כי שם הדברים בסופו של דבר צריכים להימדד בשטח, אבל מדעי הרוח, כל מי שמכיר, זה התמחות שלהם. התמחות מוחלטת שלי בגיבובי מילים שאף אחד לא יודע בדיוק מה קורה ואיפה זה וזה, העיקר אתה עושה למה, אני עשיתי ככה עבודות בחייך. מה עשיתי? לקחתי מאמרים שכתבתי בישיבה והוספתי סתם מקורות, לא קשורים. כאילו הערה למטה ועיין מגרות הראייה תף קוף עין דלת. אחרי זה מגרות שני, ועיין בין שתי העולמות של אילי צנקלין עמוד 230, אפילו לא בדקתי אם הספר מגיע, זה עבר כמו גדול, הכי בהצטיינות. אני מביא את זה רם כדוגמה לגיחוך שהרמב״ם מנסה להוציא אותנו מזה. והרמב״ם, אתה לומד תורה, אתה לא לומד עכשיו אוסף מקורות, אוסף יבש עם נתונים. אוסף פה משהו חי, שמשהו חי, אם יש לך אמון בתלמיד חכם, שוב, זה אמון שככה הוא יודעים מזה הרמב״ם, זה לא איזה מישהו עכשיו שמתיע עלינו משהו אומר על תשאלות. מה כאן באדם שאתה רואה את המפעל שלו, את האישיות שלו, את ההיקף שלו, ובתוך זה עכשיו הוא אומר לך משהו, אז זה צריך להיות הגישה. הגישה צריכה להיות באמון, וכמובן מתוך האמון הזה, ומתאבק באפר רגליהם, להבין בשבילנו, על מנת שגם אנחנו נוכל ללכת בעקבותיו של הגדול הזה, איך הוא הגיע לזה. אבל קודם כל העמדה הנפשית הבסיסית אומר הרמב״ם, אל תתחיל להתווכח איתי עכשיו. אני אמרתי לך על נפש האדם, אני אמרתי לך את הנפש שלי. ועל זה לא שייך ויכוח. כן.
אני
אומר להגיד
למה שאתה תאמין בי, זה מעניין גדול.
אז תלוי, א', אני לא מסכים
את זה.
אז אני לא מסכים. אני חושב שבן אדם שמגיע ללמוד תורה בגישה כזו, זה לא נכון. אדם צריך להתמלות. אז אני אומר, כי את... שוב, לא מדובר כאן עכשיו שמגיע לך אדם מן הרחוב, הוא אומר, אני אומר לך משהו, תאמין לי. דבר, עכשיו אתה תמיד חכם גדול, אתה נמצא פה מרב שרקי. בסדר, אתה רואה את היתע, אתה רואה את ההיקף, אתה מכיר אותו מכמה זוויות. ועכשיו שהוא אומר משהו בשיעור, אתה יכול לשאול אותו. אני לא אומר תשאל, אתה תשאל גם תקבל תשובה. אבל העמדה הנפשית לא יכולה להיות כזו כל הזמן ב... מאיפה אתה אומר את זה? מאיפה אתה אומר את זה? זה לא עמדה נפשית של לימוד תורה. עמדה נפשית של לימוד תורה, הווה מתאבק. זאת אומרת, קודם כל, באפר רגליהם. אנחנו ברגליהם, אנחנו שומעים. מה זה? מראה בנויה. גם כשאתה ניגש לגמרא ואתה לא מבין משהו בגמרא, מה צריך לעשות? אתה מיישר את שכלך אל הגמרא ולא להפך. אמוראים זה אמוראים. שוב, על האמוראים גם, הם לא יכולים לחלוק על משנה. שוב. שאתה לומד גמרא, צריך להיזהר. אתה לא יכול לחלוק על ראשונים ממך. בסדר? זה הכלל. אתה מנסה להבין את דבריהם. ואם לא הבנת, אז אני נשאר בקושייה. לא שהגמרא לא נכונה, אז זה אומר שהטקסט לא נכון, וכנראה היה פה החלפה של טקסטים במהלך הזה, וקיצור, וכל הביקורת המקרא וחז"ל. חליל, אנחנו תמיד בענווה. יש פה משהו מעלינו.
מתוך ענווה
שואלים.
זה לא שלא שואלים
שאלה. אז זה מה שהרמב״ם מתכוון. בוודאי שלשאול, הדרך להתקדם זה לשאול. אבל מה העמדה הנפשית? אומר לך הרמב״ם, אני לא מזכיר עכשיו כל מקורות, כי אני לא רוצה שתיכנס עכשיו לצורת חשיבה הזו של טוב. הרמב״ם אמר את זה, מאיפה זה, בוא נבדוק אם זה נכון או לא נכון, ואז אני מחליט אם לקבל את זה או לא לקבל את זה. קודם כל שלך אמור בסיסי. בסדר? אני מדבר לך פה משהו שחצוב מחצב נשמתי, שהוא מקיף את כל התורה כולה, שאי אפשר לפרוט אותה לפרוטות. הוא מעל הפרטים, הוא מעל הנתונים, הוא מעל המקורות. בתוך זה, אחרי זה, שאתה מקבל את זה, שב כל הדורות כולם ותכתוב ספרים מאיפה הרמב״ם מגיע למה שהוא הגיע. בסדר? ואם לא מבינים, אנחנו, קשה לנו. בסדר? ותשפי יבוא ויתרץ קושיות ובעיות. מה קרה? בסדר? אבל זה הגישה. אני אומר, זה הרמב״ם עשינו פה פתח, כי זה גישה כללית ללימוד תורה, וקל וחומר ללימוד מוסר וללימוד על נפש האדם. מי שיבוא עכשיו פה עם, מדד על כל מילה שהרמב״ם אומר, הוא לא צריך להתקדם, כי שוב, על כל דבר אפשר להתווכח. הרעיון זה לראות את התמונה הכוללת, שלא מרוב עצים חלילה לפספס את היער.
יש שם ספרים היום שאנשים מוציאים, ספרי קודש, שזה הכל ליקוטים, ואם זה...
נכון, ברור, שאין יצירה, שאנשים לא מסוגלים ליצור, אז אוספים ליקוטים. היום תשים לב, שרוב הספרות התורנית היא ליקוטים או ביאורים וכו', נכון? כי קשה, כי ליצור משהו, מה זה ליצור? ליצור זה לא לאסוף אוסף של נתונים, אלא לקחת את כל הנתונים, להכניס אותם לנפש וליצור משהו חדש. יצירה זה באמת, לכן להיות פוסק למשל, זה בהרבה יותר גדול מלהיות סתם רב. רב, מה זה רב? שואל אותו שאלה, פותח משנה ברורה, היום יותר פשוט, אתה שולח אס-אמס לרב וינר, ככה עושים הרבנים הקטנים, אני שואלים אותי שאלות, אני אומר להם, שנייה, אני צריך לחשוב. אז אני נכנס לחדר, שולח אס-אמס לרב וינר, זה עובד טוב, ואז נשלח את אס-אמס לרב וינר, זה בסדר מה שאמרתי. קיצור, אבל מה זה פוסק? פוסק זה בן אדם שלא יש לו אוסף נתונים, אלא הוא יודע מכל הנתונים שהוא כלל בהם, הוא עכשיו יודע איך להכריע במציאות חיים חדשה. וזה הגדלות של תורה, וזה הגדלות של הרמב״ם, זה הגדלות של גדולי ישראל. אז שוב אומר לך הרמב״ם, כפתח להכל, זה צריכה להיות הגישה הבסיסית. והנה מתחיל אתה בסחירת הפרקים אשר ראיתי להקדימה מיני לפי כוונתי, והם 8 פרקים. תדר, אומר רמב״ם, הנה, אחרי שישרנו קו בכל הדברים הללו, נתחיל בעבודה, פרק א', נפש האדם וכוחותיה. אומר, פרק א', אומר רמב״ם, לפני שמטפלים באיך, קודם כל נתאר לך את המה, נתחיל לתאר לך מה יש לך בנפש, ממה הנפש מורכבת, ממה הנפש בנויה, ועל זה אפשר לבנות את הקומות המות. טוב, די נמשיך בפעם הבאה. השנייה, שאלה, עצרו, שאלה, שבו. חכו. חכה, יש פה שאלה, חכה. כן. הוא הולך לפרטים, אתם מתעלם מהכלל, זה מה שהתכמנתי, אדם קטן. יש אנשים ששוב קשה להם להתמודד עם גודל, אז מיד בורחים אל הפרטים. כן, תלך לדוגמה במישור הנפשי, לפעמים קורה חלילה לאסון במשפחה, מישהו נפטר, תראה שיש כאלה שהם מיד בורחים לעיסוק בפרטים. מתי הלוויה, מי יעשה את, את הלוח, את המודעת אבל, מי זה. עכשיו, בוודאי שזה דבר שצריך לעשות, לפעמים זה הדחקה. לאדם קשה לו להתמודד עם הקודל של מה שקורה פה, להפנים את זה, לפקוט, להתרגש, אז מילא הוא בורח אל הטכניקה. על אותו משקל, לפעמים בן אדם שהוא נתקל בגודל תורני, שדורש ממנו עכשיו תביעה נפשית ולהשתנות, אז חלק מהבריחה זה לברוח למה המקור שלך. שהמקור זה בעצם מילה אחרת לבוא ולהגיד, עזוב אותי עכשיו מהגודל שאמור להתיישב אצלי בנפש, בוא נתעסק עכשיו בפרוטות, כן? מה, מאיפה זה כתוב? תבין, זה תמיד כאן נאמר גם בסגנון הזה, איפה זה כתוב? זה ביטוי כזה של, טוב, טוב, עזוב אותי עכשיו מהתכלס, מהתוכן, מה שרצית, בוא, תן לי את הטכניקה. ואנחנו אומרים, אומר הרמב"ם, שאתה לומד מוסר, הטכניקה היא חשובה, אבל היא משנית. מה שחשוב זה התוכן, זה העומק. הטכניקה היא רק הכלי להגיע לתוכן. ואני, אומר רמב״ם, נותן לך עכשיו פה את התוכן. אז אל תטריד אותי בטכניקה. זה לא סותר שאחרי זה, תשאר, נבין, איפה הוא הגיע לזה וכו' וכו'. במפגש הראשוני צריך קודם כל עיסוק לא בטכניקה. אלא עיסוק בפתיחות אל העומק שהרמב״ם עכשיו מלמד אותו. אחרי זה ניגש לפרטים וניגע בזה. ולפעמים אדם כל החיים לא יגיע לפרטים. אני עד היום לא יודע מה המקורות של הרב קוק באורות הקודש. אין לי מושג. עם כל זה, זה לא כי הוא זה, מזיז לי מהאמון המוחלט של כל מילה שם מקודש קודשי. למה? כי אני קורא את הדברים, אתה רואה פה שוב משנה רוחנית, אדירה, מקיפה. זה לא איזה אמון עיוור, פנאטי כזה במשהו. אתה רואה במשהו ענק שמקיף את המציאות כולה. טוב, אז עכשיו אני לא יודע איך הוא, מאיפה הוא הגיע לפסקה הזו, איפה הוא הגיע לפסקה הזו. בסדר, זה לא העיקר. אדם קטן שהוא לא חש את הגודל, אז הוא צריך כל הזמן שיתנו לו קביים כאלה של פרטים. הנה, זה המקור, זה המקור, זה המקור, זה המקור. יש לו אוסף נתונים. מה זה? אם זה ככה, אם מתוך הפרטים הוא יצמח הלאה, כן. מהניסיון הקצר שיש לי, אומר אחמד, תלמיד שלא מגיע באמון בסיסי של קבלה מרבותיו, הוא אף לא מצליח ללמוד. א' בכל דבר, כשאת דברת עם בן אדם, אדם שאת דברת עם אדם באופן בסיסי, נכון, נדברת שיח, מאיפה אתה יודע? כי אתה אומר, האוטובוס מגיע עוד 5 דקות, מאיפה אתה יודע, מה המקור שלך? זה לא עובד ככה, החיים הנורמליים הם באמון בסיסי. עכשיו, ברור שככל שאתה לומד תכנים יותר עמוקים, אז זה גם יותר ניכר. בדברים שהם יותר טכניים, יותר קל להגיע למקורות, לפרטים שירכיבו את הכלל הגדול. בדברים שהם רוח, ובטח דברים שהם קודש, קשה מאוד לרדת ישר לפרטים שירכיבו את הכלל הגדול, כי השלם הוא הרבה יותר גדול מסך חלקיו. ואם לאדם אין את האמון בסך חלקיו, בכלל, באחדות הכוללת שעומדת מולו, הוא לא צריך להתקבל טוב. קורא לכם אולי בזה נסיים בסיפור, שתכף מלמדתי את זה על בשרי. מתלבט אם ספר את זה עכשיו, שוב באינטרנט, כל פעם זה מביך, אז זה... ספר, לא נספר? לא, לא נספר, אז זה יותר מדי מסוכה. במקרה, כשהייתי צעיר, גם באתי פעם לתלמיד חכם גדול, ואני אומר רק את זה, אני מערפל פה פרטים, באתי איזה תלמיד חכם גדול, שאלתי אותו, שאלה, מה המקור למה שהרב אמר בשיעור? אז אותו תמיד חכם, הסתכל עליי, אמר לי, אתה יודע? ככה הוא אומר לי, זה לא פעם ראשונה שאני שומע אותך שואל שאלות כאלה. אתה יודע, נראה לי שאין לך כל כך אמון, ככה הוא אומר, אין לך כל כך אמון ברבנים שלך. אומר, אולי כדאי שתעזוב את הישיבה, מה אתה אומר? עטפתי את הג'אן. אומר, בכלל, אולי תעזוב בכלל את עולם התורה, אתה יודע? טוב, בסוף לא עשיתי את זה, אז אני פה, אבל זה שיעור חשוב שלמדתי. באיזה נימה שואלים ובאיזה גישה שואלים. הגישה היא גישה של אמון. מתוך האמון, מתוך הענווה, יש שאלות, ולא חליל להפוך. וזה מה שאנחנו מנסה לחנך אותנו מההתחלה של הספר. ענווה. ענווה מול הרמב״ם, מול התורה הזו, ומתוך זה נגיע גם לפרטים ולמקום.
אני חושב סקפטי, יוני, אגיד שבכל דעת, זה...
טוב, אז אמרנו, הנה, אתה מבין, זה כבר גישה ספקנית, נכון? אדם שכבר מגיע אומר, שנייה, מי אמר, אולי כל הדתיים פה עובדים עליו, ויש עוד הרבה דתות. טוב, אז זה כבר בן אדם שהוא לא יכול ללמוד תורה. קודם כל, צריך לאבן איתו את הסוגיה הזו, שיהיה לו אמון בסיסי בתורת ישראל.
זה שאני אעשה, פשוט. שבכל דעת, האלה שהחכמים... יכול להגיד שבאותו
היום,
יש לנו את האמון, יש לנו את
הניסיון. טוב, אז כן אמרנו, זה לא שרירותי, זה לא עכשיו שאיזה קאט. עוד פעם, אתה כן, זה העניין, אנחנו לא רואים פה משהו שהוא לא בדיק. זה ניתן לבדוק, כשאומרים אמון בתורת ישראל זה לא סתם, זה לא כמו אמון בבודהיזם. יש, אז את זה אפשר ללמוד. אז שוב, אז אדם, שוב, אז את זה קודם כל מבררים. אני אומר שוב, אם לבן אדם אין אמון בסיסי בתורת ישראל, יותר מאשר בבודהיזם. אז עכשיו צריך ללבן אותו קודם את הנקודה הזו. למה תורת ישראל צריך להיות לו אמון בה? שילמד עכשיו כוזרי, נתחיל ברמות האלה, מי אמר, מי יודע וכולי, נברר אותו, מה זה אלוהים, מה זה אמונה, מה זה עם ישראל.
הכוזרי
לא משנה, אני מדבר באופן כללי, בסדר? אז איתו עם האדם הזה אתה קודם כל מברר נקודת אמון. אחרי זה יוכל להיכנס ללימוד תורה. בסדר? הלימוד תורה יתחיל ברגע שהוא כבר חי את הדברים. זאת אומרת שהוא בתוך אמון בזה. אדם זה ברורים הקדמות, בסדר? אדם אומר, שמע, אני לא יודע, אני לא מבין, אתה היית בחינוך כזה, אני לא, אתה יודע. טוב, בוא נברר את הדברים מההתחלה. בזה אין בעיה, ואז אדם יגיע בגישה חילונית, מנוכרת, חיצונית וכו'. אבל זה עדיין לא תורה. תורה זה כאשר אדם נכנס לבפנים. הרמב״ם, הוא לא מדבר איתנו פה עכשיו על הוכחות תורת ישראל. הוא יוצא מתוקף הנחה שכל מי שלומד את ספרו נמצא עם אמון בתורת ישראל ואמון בתלמידי חכמים. ועכשיו הוא בא ואומר, אתה באמון? אז עכשיו אתה תתחיל עכשיו לחפש אותי בפינות. אם אדם לא נמצא במצב כזה, בסדר גמור, שלא התחיל 8 פרקים. בוא נצא איתו קודם כל שיעור באמונה. בסדר? ושם ישאל את כל ההוכחות שהוא רוצה. בסדר? זה ברמות האלה. וכאן לא שייך לדתות אחרות. בסדר? בן אדם מתלבט עם דתות אחרות, שיברר את זה קודם. אנחנו חייבים אבל לסיים, בסדר? אני פשוט צריך להגיע לאוטובוס. אז נדר, תוצאתי שלי את זה פעם הבאה. בסדר, שבמכון נורא נפגש תוכל לשאול שם. אז רבותיי, נעצור כאן, נמשיך בעזרת השם פעם.